לטיול הבא. עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
לא, לא, אתם לא מבינים מה יש היום. באמת, היום זה היום.
לא, באת גם לבוש לכזה.
כן, לא כל כך.
לא, לגמרי
לחוף. הייתי צריך לבוא נוצות והכל, על מה אתה מדבר?
מתחילים ככה.
את כל הדבר.
מתחילים שם ככה, ואז אתה... היא תופסת אותך ואתה בא.
טוב, למי שלא מכיר את הפורמט, אנחנו מטיילים כל פעם במקום אחר, מביאים אתכם למקום אחר, אנחנו מבינים ומכירים את המקום, ואת האנשים, ואת התרבות, ואת האוכל, ואת הדברים המיוחדים, גם נותנים לכם בעצם איזושהי הצעת טיול, אבל גם ממש מנסים עכשיו רוחנית לקחת אתכם למקום הזה, ואני חושב שלכל מקום בעולם יש לנו קונוטציות, נכון? יש כזה... יש לך קונוטציה ללונדון, יש לך איזה משהו, המוח שלך ישר הולך לאיזה משהו. ובריו דה ג'נרו, המוח של כולם, לפחות מי שגדל באיטיז כמוני, זה היה תמיד הפרפראות של החדשות. החדשות תמיד היו מסתיימות באיזה שתי דקות של משהו מהעולם. נכון? כן. זה היה כזה, אתה יודע, הכינוח.
כן, ניתן
לכם. ותמיד היה את העניין הזה, אני פשוט זוכר את זה, וואלה. של הקרנבל בריו. הקרנבל בריו התחיל, והקרנבל בריו. ואז רואים את הדבר הזה, ואני חושב שזאת הפעם הראשונה בחיים שלי, הייתי מאוד מאוד צעיר, שראיתי נשים בלבוש מאוד מינימלי, עם כל הנוצות וכל הדבר הזה, ואיזה כתב שעומד ליד בצורה... משהו מוזר, משהו מוזר. למרות שלפי דעתי אפילו לא היה כתב, אז זה פשוט היה מעין כזה פיד ג'ם קיבלו של איזה ויז'ואל ומראים אותו. תראו מה קורה שם, בקצה השני של העולם. היית?
בטח.
יותר מפעם אחת.
הרבה פעמים.
כן.
זה, כן. זהו, אין לי יותר מה...
יאללה, לילה טוב.
היה מגניב, שישי שמח, חבר'ה.
נו כבר.
מה,
תן לי את הפעם הראשונה רגע.
הפעם הראשונה...
כבר במסגרת עבודה?
כן, במסגרת עבודה הדרכתי טיול. אתה יודע מה, אני אספר סיפור מהפעם הראשונה שלדעתי פשוט ממש... אולי, לא יודע אם הוא מספר את ריו, אבל הוא מספר ממש חלק מהדבר הזה של ריו והקריוקס, שזה כן. אנשי ריו, כי זה באמת עיר... מהכי יפות והכי חמות וכיפיות בעולם. נחתי עם הקבוצה הראשונה שאי פעם נחתי לריו, חבר'ה, אצולת האדמה הכנענית, אני בן 26, מדריך בחברה גיאוגרפית, אתה יודע, כולי זה, וריו, עננה, ערפל, ערפל, אתה לא רואה כלום. עכשיו, ריו, כל הקטע שלה, זה היופי של לראות אותה, היא לא עיר יפה מבחינת המבנים, הסנריו שלה מדהים, כן. היא כל בגבעות ירוקות, זה כאילו הנער של ינו, הריו דה ג'נרו, זה כאילו הכל במין פיתולים של מים שנכנסים ומפרצים ואיפנמה ולבלונד וקופוקמנה והכל, ויש את הקורקובדו, כן. את הצלוב ואת הר הסוכר, וחלק מהקטע בה זה לעלות ולראות הצפיות על כל המפרצים המדהימים
אבל
האלה.
אבל אני זוכר תמונות מפורסמות של הצלוב עם כן, הרפל הזה.
כן, אבל... לא. אבל... נכון, אבל זה היה...
זה לא תופעה מוכרת?
יש שם הרבה, אבל לא ככה, כאילו לא עלינו, זה כאילו אי אפשר היה לעלות, זה לא... אתה עומד מתחת לצלוב ואתה לא רואה אותו, וככה יומיים והם מבועסים, שבסדר, אין את מי להאשים, אבל עדיין אתה שם, אז כאילו מפילים עליך איזה משהו, ואני מבועס, טיול ראשון, עוד פעם ילד וזה, והיה לי מדריך מקומי, אני לא אשכח את השם שלו בחיים, וגנר.
כן, זה מאוד מאוד מוזילי.
חמש בערב, אנחנו זורקים את הקבוצה במלון, אומרים להם, נפגשים עוד שעתיים, והוא עולה על מין אוטובוס כזה, זה בקופוקבנה, תדמיינו אותו, רץ על האוטובוס, וצורח לי, יש לי פתרון, אני הולך לסדר אתכם, חבל על הזמן מחר. זהו, ואני כבר זה. קיצר, הוא מגיע בשבע בערב עם ככה חומר של ירוק.
זה ריו. סידר את כולם.
את כולם, אבל מה הקטע? זה נשמע כאילו זה, אבל הם אומרים, בגדול מה הוא אמר לי בעצם? כן. בוא, תירגע. מה העניין? אז לא ראית את הדבר הזה, ולא ראית את הר הסוכר, ולא ראית את הקורקובדו. בוא, אנחנו עכשיו, כאילו, אם אפשר לפתור רגע את הבעיה, והוא ראה, אנחנו במצוקה, כולנו.
כן.
אם אפשר לפתור את זה באיזה דרינק, בקפיריניה, באיזה ג'ון, משהו וזה, אז אנחנו פותרים וממשיכים הלאה, וזה כל כך ריו, זה כל כך העיר הזאת
שהיא... צחקת, נלחצת או אישנת?
לא, גם צחקתי ואישנתי, אבל לא, זה כל כך הם, והקטע שלהם זה שהוא באמת היה בטוח שזה מה שיעזור, אבל הוא באותו רגע גם כל כך מחבק אותך ומושך, וזה העיר. העיר הזאת היא עיר ששואבת אותך. היא גורמת לך להיות שמח ברגע. הנוצות האלה, קרנבל זה קרנבל, כן. קורה פעם בשנה, הוא מגניב. בואו נגיד את האמת, הקרנבל הכי טוב באמת בברזיל, הוא לא
בריאו. אני חושב שראיתי יותר ויז'ואלס של קרנבל, כן. מאשר סתם ויז'ואלס של ברזיל.
נכון, אז כי הקרנבל בריאו הוא באמת שואו לתיירים כבר, כן. היום, וחלק גדול מהקרנבל, זה גם, עזוב, אני לא אכנס היסטורית למה זה ככה, אבל הקרנבל האמיתי באמת ברחוב זה סלוודור דה באיה, כן. גם שילברטו ג'יל ועמדו, וכאילו התרבות האפרו-ברזילאית האמיתית היא שם, היא בצפון.
החשיפה שלי לברזיל זה הגיע בהמשך עם עיר האלוהים, כן, ויצירות, כן. כאלה
אז של... אז עיר האלוהים זה ריו, כמובן, כן. זה הפבלות של ריו, נו, תחנה מרכזית ברזיל זה ריו, כן. כל הסרטים
גם
האלה...
גם כל מיני דוקו על פלא וכאלה.
בדיוק, אז, אבל ריו היא אחד העיר יחסית, יחסית, במרכאות צעירה בברזיל, אחרי סלוודור, היא הבירה השנייה, היום זה כבר כמובן ברזיליה, אבל יש בעיר הזאת באמת משהו שה-DNA שלה הוא DNA של החיים הטובים, לא סתם אתה הנערה מאיפנמה והבוסנובה והסקסיות הזאת וגם האנשים וגם יש בה משהו מאוד מאוד פשוט, קודם כל גם אנשים, אז אתה תראה הרבה מאוד נשים מאוד מלאות, הם ילבשו ביקיני, זה they couldn't care less, הכל כל כך כאילו מרגיש לך שלם והם כל כך בתוך עצמם והם עושים ספורט והם מבלים והם שותים והם אוכלים והם רוקדים, ומסיבות הסמבה באמת הם הדברים הכי מרגשים וסקסיים שיש בברזיל, אבל היא עטופה במין יופי כזה שבאמת חייבים להיות שם כדי להיכנס, היא פשוט שואבת אותך פנימה, ולא סתם הרבה אומרים שהיא פשוט באמת העיר הכי יפה בעולם, אבל לא
תמזו... כי הגיאוגרפיה...
הסנריו לגמרי, הסנריו... החופים, תראה, קודם כל, כמו עם ניו יורק אולי וזה, אבל כאילו גם מוכרים את המותג הזה, כן. בצורה מאוד מאוד מרשימה, אבל זה באמת מרשים. החופים הם מדהימים, הקופוקבנה, איפנמה, לבלון, כל החופים האלה הם מדהימים. כל מה שקורה שם מדהים, זה עולם שלם שקורה בתוך החוף, הכל. משחקים שם כדורגל ופוצ'יבולי וכדורף, ומוכרים שם, אתה יכול לקנות שם, איקאה הזה בחוף, הכל אתה קונה שם, ושתייה, ו... והכל זה מהכל. כאילו, אז החוף הוא מקום מאוד מאוד דרמטי. היא לא עיר של הליכה. היא עיר שמכל שכונה אתה צריך להגיע או ברחבל, או עכשיו ברכבת תחתית אחרי האולימפיאדה.
יש בה חורף משמעותי?
לא. יש בה רק הבדלים של גשם, לא גשם. החם שם כל השנה. זה בעיקר עניין של ממטרים. וזהו, והם גם כל הזמן, אתה יודע, נגיד קופו קבנה בשבת, בראשון, סגור. דמיין את אלה תל אביב, סגורה בשבת. סגורה, הכוונה שאפשר, זה מדרחוב. כן, כן. הכל שם חי את החיים, הם חיים באמת, הם יונקים את החיים, דווקא מזה שרוב התושבים שם הם באמת עניים, הם עיר האלוהים. רוב התושבים, גם היום שאתה הולך לסיורי פבלות, הם תושבים עניים, ריו עם מעל 10 מיליון תושבים כמעט, זה רובם לא במקום טוב. היה המון המון שנים של המון אלימות, עדיין, כן. מאוד מאוד אלימה, וסמים,
ראינו את זה באומנות, כן.
בוודאי, וזה כאילו התנקה, ומנקים את המקומות המסודרים, עוד פעם, בעיקר באולימפיאדה ובמונדיאל, שהיה לפני 10 שנים בערך, והיא מאוד התפתחה, וכל השכונות, הקופו קבנה ואיפנמה, זה באמת השכונות של העשירים על הים, אבל כל הלמעלה, זה משהו אחר, זה הפבלות האלה שגם הקונטרס הזה משגע אותך, אתה כל הזמן נמצא, אתה כל הזמן בקצוות, הכל שם נורא נורא קיצוני, העוני והאושר והשמחה והעצב והדת הנוצרית, אבל מצד שני הדת האפריקאית שעדיין נמצאת שם ונוכחת, ומצד אחד הם נוצרים קתולים, ומצד שני הנה הבחורות, הסקס שם מדבר מאוד, והמוזיקה שמלווה כל, הם נורא נורא מוזיקליים, היא גם מאוד מעניינת, תיירותית ברמה ההיסטורית שלה. זאת אומרת, זאת עיר מאוד מאוד חשובה בתרבות הברזילאית, בהמון המון מובנים, גם הפוליטיים.
השוני שלה מכל שאר דרום אמריקה, זאת אומרת, זה כל כך שונה?
כן, קודם כל ברזיל היא פורטוגזית, כל שאר דרום אמריקה היא ספרדית, זה קודם כל ההבדל הכי מהותי, מה שכמובן גם הופך את השפה לדבר הכי סקסי שיש. כן. אבל זה קודם כל ההבדל הכי מהותי, כי גם הקולוניה הפורטוגזית וגם הקולוניה הספרדית התנהלו אחרת לגמרי, ובברזיל הכל נהיה יותר מתירני, זה לא סתם ככה, והעולם האפריקאי. העולם האפריקאי הגיע לברזיל, הוא פחות הגיע לעולם הספרדי, הוא הגיע לעולם הספרדי בעיקר בקריבים, ולארצות הברית אחר כך, אבל הוא דילג כמעט על ארגנטינה, צ'ילה, פרו, בוליביה, כל המדינות הללו. גם אפריקה מגיעה עם סט של אמונות, סט של... מתירנות, אלוהות, שהכל משתלב במה שקוראים היום תרבות אפרו-ברזילאית. הספרים של שושי עמדו הם אולי הדיוק הכי גדול שיש לתאר את הדבר הזה, דונה פלור נשואה לשניים, וגבריאלה ציפורן וקינמון ועוד אחרים, שמתאר ממש את החיבור הזה בין העולם האפריקאי לעולם האינדיאני ולעולם הפורטוגזי, זה בעצם משולש. היא בנויה אחרת לגמרי מכל מדינות אמריקה הלטינית, היא על הים, היא עם האמזונס, היא הרבה יותר חמה, החלק ההררי או הקרבה נמצא בנקודה יחסית קטנה בדרום המדינה, קרוב יותר לארגנטינה, אבל גם בתוך ברזיל, כאילו אם אתה משווה עכשיו ריו דה ג'נרו סאו פאולו, זה ירושלים, זה עולם אחר, זה, ריו היא, היא בועה של, קודם כל זה גם מדינה, כן, זה הכל מחולק שם למדינות, כן. אבל היא באמת איזה משהו שלא משנה מאיפה אתה מגיע, אתה הרבה בגלל התדמית והמוזיקה והקרנבל, אתה מגיע לשם, אתה רואה את זה ממש על אנשים פיזית, אתה רואה שאיזה מסע, משהו יורד להם מהכתפיים, הם נהיים כלילים יותר, הם כמעט יכולים לרקוד בקצב הסמבה, ודרך אגב, זה גם כל מה שהם מצפים ממנה, הם מצפים שהיא תעשה להם טוב, זה משהו מאוד מאוד מגניב, אין הרבה ערים כאלה.
לא, ולא ראיתי אותך נדלה ככה כבר
אני
תקופה.
אני לא הייתי בריו הרבה זמן, לדעתי 10 שנים כבר, 12.
נראה לי מאז...
מאז שהבחור שלי נולד.
מאז גואטמלה, שדיברנו על גואטמלה.
נכון, דרך... כן?
כן.
טוב, אז כן, אני מת עליה. היא באמת מיוחדת במינה.
יאללה, בוא נצלול.
ז'וקה!
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אהלן, ז'וקה, רענן, מה העניינים?
שלום, מה נשמע?
בסדר, גמור. אני אפילו לא יודע אם אתה זוכר, אבל לדעתי פעם האחרונה שנפגשנו היה בריו. היית עושה לקבוצות שלנו סדנאות בטוקדה על הגג, ולמחרת לוקח אותם, אני עם ברק הייתי, ולמחרת לוקח אותם לסיורים בלאפה, נכון?
נכון, אני כשגעתי שם, אני עבדתי עם תיירות מוזיקלית, עשיתי סדנאות של כלי הקשה, ואחר כך לקחתי אנשים לשמוע מוזיקה של סמבה בלאפה, נכון?
נכון, נכון.
מה שלומך, יקירי? תגיד.
בסדר, בסדר.
עלית ב-87, בן כמה היית?
ב-87, בן כמה הייתי? 15, פחות או יותר.
15? ידעת עברית?
קצת מהבית ספר היהודי שלמדתי בריו.
ולאן, לא איפה, הרבה... איפה, לאן נחתת?
לתל אביב, היה לי סבא וסבתא פה, ועשיתי אולפן, לאט לאט נכנסתי לתיכון, אחר כך התקבלתי ללהקה צבאית גם, ו...
וכמה המרחק הנפשי, כי אנחנו דיברנו עכשיו, הוא דיבר כל כך יפה על ריו ועל ברזיל בכלל, ועל ברזיליים, כמה המרחק בינך והמהות שלך ומה שהכרת למה שאתה פוגש פה?
בארץ, כאילו?
כן.
מאוד שונה, כאילו, מאוד שונה, ומצד שני גם תל אביב לא כל כך שונה בווייב מריו.
וואלה. נכון, נכון, יש משהו
לא נופלת, אתה אומר.
לא יודע אם לא נופלת, כי ריו זה ריו, אבל יש משהו שמזכיר, אתה יודע, עיר של חוף ים, במיוחד היום שאתה יודע, אתה מסתובב בחוף הים וכולם מקפיצים כדור, ואני בעצמי משחק פעם בשבוע גם פוצ'י וולי בתל אביב, זה קצת מזכיר הווייב שעיר חוף, אבל ועיר תוססת, אבל ריו זה ריו, אתה יודע, זה משהו אחר.
והמוזיקה שאתה מביא איתך...
אתה בא כבר מוזיקאי, נכון? אתה עולה כמוזיקאי.
מה? אני מוזיקאי, כן, אני נגן כלי הקשה, זמר, מלחין.
לא, אנחנו שואלים, אנחנו יודעים, אנחנו שואלים, בגיל 15, כשעלית, כבר היית הבן אדם הזה.
כן, אני כבר ניגנתי טופים קצת, כן.
כן.
כבר ניגנתי טופים קצת, כן. תמיד הייתי במוזיקה, מקטן, כן.
ובכל זאת אתה גם משמר את המוזיקה הזאת. זאת אומרת, אתה לא נטמע בתוך, לא יודע מה, איזה היתוך ניו וייבי כזה פה, ב-87 זה קצת הניו וייב. אתה נשאר נאמן למוזיקה הזאת.
נכון, נכון. אני עדיין עושה את המוזיקה הזאת. אני גם משתף פעולה עם עוד אומנים, אבל אני עושה את המוזיקה ברזילאית. אני בדיוק לפני הופעה עם סימפונט רעננה, שאני מתארח ונשאר קלאסיקות ברזילאיות. ואני עדיין, כן, אני עושה את המוזיקה שלי ומוזיקה ברזילאית בארץ בעיקר.
ותן לנו אז אולי קצת רקע על ריו בעצם, בתור העיר הזאת של המוזיקה, כי כולם באמת, אנחנו יודעים את זה כאילו מהתיירות, כולם חיים קרנבל, או אולי את הנערה מאיפנמה, או בוסנובה. מה קורה שם היום? מה קרה קצת, כאילו מה מייחד אותה? איפה מוציא מוזיקה שם טובה היום?
ריו זה מבחינת מוזיקה, זה עיר מאוד מוזיקלית. קודם כל אתה יכול, יש שני סגנונות שמאוד חזקים בעיר. אחד זה הסמבה השורשית, כן? והשנייה זה השורו, שזה בעצם סוג של סמבה אינסטרומנטלי, ללא טקסט, ללא שירה. ששני הסגנונות האלה אתה יכול למצוא כמעט בכל פינה בעיר, לא תמיד ברמה הכי טובה, אבל אתה יכול למצוא את זה בכל פינה בעיר. וזה עיר מאוד מוזיקלית, כאילו אתה שומע את, את הטיפוף ואת הסמבה, כאילו בכל פינה. יש כמובן את שכונת לאפה, ששם כל המועדונים, מועדוני לילה מתרכזים שם, כן?
זה המרכז הקולוניאלי של ריו, זה כאילו במרכז הישן.
מה?
זה במרכז הקולוניאלי של ריו, כאילו רק אמרתי.
נכון, נכון.
זה לא ליד הים דווקא, במובן הזה, חסית.
נכון, זה מרכז, זה ליד מרכז, מרכז העיר, כן.
כן.
מרכז הקולוניאלי, נכון. ויש גם מועדונים יותר לכיוון חוף קופקבאנה. היום, גם שם יש כמה מועדונים טובים של סמבה ושורו.
זאת אומרת, יש איזו הסללה מהבית ללכת לכיוון המוזיקלי? חייבים להיות מוזיקלים אם אתה נולד בריו? זה מסוג הדברים שהם בדיאטה שלך? אולי גם העניין של פוצ'יבולה או זה?
לא חייבים, אבל אם אתה קצת מוזיקלי בריו, זה מקום שלגמרי אתה מקבל בוסט, ואתה יודע, מכל הכיוונים אתה גודל מוזיקלית.
נכון, אבל אתה יכול לראות את זה לגמרי, לאורך כל השנה שמתכוננים לקרנבל, יש בה אסקולה דה סמבה, אז הם עושים כל הזמן מסיבות, ואני לא חושב שראיתי שם בן אדם שמחזיק את הקיר, נגיד. כאילו, לכולם יש איזה חוש כזה.
מה?
את הקיר. כאילו, כולם רוקדים, עושים משהו, יש להם איזה חוש. כאילו, יש איזה משהו בסיסי שאתה נולד איתו כמעט שם, לא?
נכון, נכון. בקרנבל, בכלל, מי שמנגן בקרנבל, לא בהכרח מוזיקאי. יש הרבה אנשים שעושים, שמנגנים בבטוקדה, בבטריה, בטיפוף, הם אנשים שיש להם ג'וב אחר, ופעם בשבוע הם עושים חזרות ומנגנים טוב, ויש להם חוש קצב, כן. בוא נגיד ככה, 80% מהאוכלוסייה שם יש חוש קצב טוב לזה, לסמבה, כן?
ואתה הולך עכשיו לבצע את הקלאסיקות, בדיוק אמרת, אז אני תוהה, יש כבוד גדול לקלאסי? או שהדבר הזה מתקדם כל כך, והיום המוזיקה כל כך שונה בברזיל ובריו?
היום?
כן.
בימינו?
בימינו, כן.
כן, עדיין משמיעים, עדיין יש כבוד ומשמיעים את הקלאסיקות, ואת ג'ובים, ואת הבוסנובה, וגם וילה לובוס. עדיין משמיעים את זה, אבל יש הרבה גם דברים לא טובים במיינסטרים, אתה יודע, לא טובים מבחינת, אני חושב שפחות טובים, פחות איכותי ופחות קלאסי היום.
שמה, זה נהיה מערבי? זה נהיה פופ?
נהיה קצת פופ, כן. סליחה, רק שנייה.
בעיה, זה, צריכים אותו לדבר שמעתי. אתה באמצע בלנס?
רנן?
כן.
כן.
לא, לא.
סליחה שאני...
אתה בסדר גמור, אנחנו אוהבים את ההצצה לאחורי הקלעים שלך, זה כבוד לנו.
כן, אני כרגע במשכן לאומנויות ברננה, ואני חייב לעלות לבמה להופיע.
זהו? שבת שלום, הופעה טובה שתהיה לך, אוהבים אותך.
סליחה שאני...
אתה בסדר גמור.
כן. תודה רבה, שמחתי לדבר איתכם.
גם אנחנו איתך.
אז אם אתם, ואם אתם רוצים, אתם רוצים?
כן.
כן.
מה?
לא, אז קודם כל אני הייתי מוזיקאי, סתם,
בריא. אתה רוצה שאתה תעשה?
לא, את השיר. אז באמת, חוץ מהאזורים בלאפה, אז גם בקרנבל, קודם כל, באמת אנשים ישר רצים לנוצות.
כן.
אז אל תרוצו רק לנוצות מצד המנצחות, או מצד של הקרנבל, זה באמת, אבל כל ריו מלאה במה שנקרא בנג'ה, בנג'ה זה להקות, כמעט לכל שכונה יש את הלהקה שלה, וזה מין משהו שאתה צריך ללכת אחריו, ושם אתה חווה מאוד מאוד חזק את הבטוקדות, את אותם חבורות של מטופפים שהוא מדבר עליהם, ובכלל אני ממליץ למי שמגיע לריו שלא בתקופת הקרנבל, אז למעט הלאפה, כמו שז'וקה אמר, שזה באמת אזור מהמם, עם מועדונים מדהימים, מאוד ניו אורלינסים כמעט, מסוימים, לחפש מי מופיע, מגיעים המון המון אומנים בינלאומיים, שעושים כל מיני קומבינציות וכל מיני שילובים, ולחפש מסיבות, סמבה, במתנס, לא עכשיו במועדונים. זה המסיבות הכי טובות שהייתי בהן באמת, כמעט בחיי.
ואתה לא מרגיש נורא זר בדבר הזה?
אתה מרגיש מאוד זר, אבל אתה מאוד זר, ואתה מבין גם שזה ממש white man
כן שם. כן, כן, אתה מבין שאין לך את זה.
אין לך את זה, אז זה כבר לא משנה, כאילו אתה באמת, אתה נבוך מהבסיס, אבל זה באמת חוויה שאתה מצליח להבין את הקצב.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
או, זה אליו, מומחה לטיולים בברזיל, בחברה הגיאוגרפית, ומומחה לתפירת טיול... מה זה חונטה?
חונטה הגיאוגרפית.
לתפירת טיולים פרטיים באמריקה הלטינית.
שאתה תרצה טיול פרטי לאמריקה הלטינית, אתה תדבר עם עוז, אז בוא, תשמור על הקשר.
בסדר גמור, ועדיין. מה שלומך? ספר לנו את סיפור האהבה שלך עם ריו. תן לנו.
וואו, סיפור האהבה שלי עם ריו. האמת שזה סיפור אהבה עם ברזיל בכלל.
כן.
כשמדברים על סיפור אהבה עם ברזיל.
זאת שאלה טובה, כשאתה נוחת בברזיל.
אז נוחתים בדרך כלל או בסאו פאולו או בריו.
כן. לא, אבל אני שואל אם היית יכול לנחות איפשהו, או לתת לנו ההיכרות הכי טובה עם ברזיל, היא כן דרך ריו?
היא דרך ריו ודרך סלוודור. זאת אומרת, אם רוצים להבין את המדינה הזאת בצורה שהיא יחסית מלאה, היא לא תמיד תהיה מלאה, כי זו מדינה ענקית ויש בה 26 מחוזות, והיא באמת מאוד מאוד מגוונת, אז כדי להבין את הסיפור שלה באמת, את התרבות האפרו-ברזילאית, שזה חלק מאוד מאוד ניכר מהדבר הזה שנקרא ברזיל, אז זה להכיר את ריו דה ז'נרו מאוד, וכמובן גם את סלוודור, שהיא עיר שצריך תוכנית שלמה בפני עצמה כדי לדבר עליה.
נעשה, אנחנו נעשה.
האפרו-ברזילאית. אבל כן, אז זה או ריו או סלוודור, והתמונה המלאה של שתיהן ביחד, זה כמעט להבין את כל ברזיל למעשה.
אז ריו, אבל מה, הגעת אליה די בהתחלה, בטיול התרמילאי שלך?
אז כן, הגעתי אליה די בהתחלה, בטיול התרמילאי, לא כל כך הבנתי מה קורה סביבי, פחות הבנתי את השפה, היום אני כבר, אתה יודע, דובר את השפה כמעט כשפת אם, והיא הייתה נראית לי מאוד מאוד יפה כמובן, כן, היא יושבת שם במפרץ מטריף מבחינת טבע, ומאוד מאוד מזמינה, אבל גם קצת מאיימת, כן, יש בה את הצד הפחות פחות מלבלז, נקרא לזה ככה.
כן.
ואז עליתי צפונה לאזורים הצפון-מזרחיים של ברזיל, פתאום השפה נשמעה לי יותר ככה סלילית ומרתקת ופיוטית, והרבה יותר נינוחה ומשוחררת, ואחר כך, אחרי כמעט שנה בצפון-מזרח ברזיל, חזרתי לריו דה ז'נרו, ופתאום אני מבין את השפה, כן? גם שפה הרבה יותר מודגשת, הם מדגישים ממש כל עברה, והם הרבה יותר קלאסיים בדיבור שלהם, פתאום אני מבין אותם, פתאום הדבר המאיים הזה שכשהגעתי אליו בהתחלה נשמע לי הרבה יותר נעים לאוזן, ואז אתה נכנס לתוך התרבות שלהם, למה שנקרא ללהיות קריוקה, תושב העיר, ואני יכול להגיד שחוויתי את זה מאוד, זאת אומרת, גם חוויתי את זה בתור זר, אבל בעת ובעונה אחת חוויתי את זה גם מעיניים של מקומיים, כי כבר הבנתי את השפה ממש.
ואחרי כל כך הרבה פעמים שם, ואחרי כל כך הרבה טיולים, היא עדיין מפתיעה אותך?
וואו, היא כל פעם מפתיעה מחדש. אני זוכר שכשדיברתם על ניו יורק, אני לא זוכר מי מפניכם אמר שזאת עיר שחשבתי מתי שהוא לגור בה.
גורי.
גורי, כן. רענן גם כן.
אז ריו, אני לא יודע אם בשבילי ניו יורק היא כזאת, אבל ריו דה ז'נרו חד משמעית, על אף ולמרות, ובגלל המורכבויות שלה, זאת אומרת, זה בתוך הדבר הזה, בתוך המרקם המאוד מאוד מורכב הזה שלה, זה חלק מהעניין שם, ובזה גם מתאהבים, זאת אומרת, זאת עיר שמתאהבים בה לאט לאט, דרך המוזיקה, דרך הקצב של הבוסנובה והסמבה, אני קורא לעיר הזאת, אתה יודע, הברזילאים אומרים שכן, אם אנחנו רגע נדבר על היופי המטורף הזה של העיר, והטבע שסובב אותה, יושבת בתוך מפרט, כן, נקרא מפרט גואנברה, ושם בעצם התמקמה לעיר, התחילה, הפורטוגלים הגיעו לשם והתחילו ליישב את המקום, והעבדים הגיעו אחר כך, אם תכף יהיה לנו איזה דקה לספר על זה, לעיר הזאת, והחלה שם ההתיישבות, וזאת עיר מטריפה מבחינת יופי, וגם כמובן, התושבים שלה הם משהו שהם מאוד בזהות של העיר, הקריוקה. זאת עיר שיושבת ממש במפרץ הזה, ויש שם מסיב, ומה שנקרא עיר אדומה, ו... מין רכס ערים שיושב שם לאורך החוף, ערים וצוקי גרנית, ותארו לכם לבד, גורי, אתה היית שם?
לא, לצערי לא, אני מת לסוער.
אבל אני רציתי להגיד עליה, כי...
בכלל דרום אמריקה לא עשיתי.
נכון, אז זה... אבל זאת עיר שקודם כל, אני נגיד שם כבר איזה... ב-25 שנים, 30 שנים האחרונות, גם תל אביב כזאת, אבל עברה שינוי מאוד מאוד דרמטי, מאוד דרמטי, אבל משהו ב-DNA שלה לא זז מילימטר. כאילו הקריוקס הם אותם קריוקס. עכשיו היא עברה מונדיאל ואולימפיאדה בשנתיים, דעתי 2014-2016, תחשבו מה זה עושה לעיר. לעיר לא כזאת ענקית, שגם אמרתי, היא מרחב מלא, הכל בערים, בערים ב-A, אבל משהו ב-DNA של העיר עצמה מאוד לא משתנה בה, קצת אולי כמו תל אביב, העיר ללא הפסקה הזה, כאילו, לא יודע, האומנות, התרבות, הליברליות, המשהו כזה.
אז תפיל את זה באלף.
כן, לא, אז זה משהו כאילו מאוד מאוד דומיננטי בריו, וזה באמת מונח, כמו שעוז אמר, על עיר שבנויה כבר כמה מאות שנים, על קולוניאליזם פורטוגזי, המלך הפורטוגזי היה שם לאורך השנים. זאת אומרת, יש בה משהו מאוד מאוד קלאסי, מאוד אחר מסלבדור, סלבדור היא אפריקה כביכול, כאילו.
ואולי משהו ב-DNA זה בגלל שאין הגירה גדולה?
הייתה הגירה מאוד גדולה, כל הפבלה, כן. עוז, אנחנו, הדקה שלך על העיר עכשיו.
סליחה.
אז אוקיי, אז אני רגע אגיד, אתן רגע איזה רקע היסטורי, תרצו קצת נמליץ על מקומות ככה מיוחדים.
נשמח.
כנגזרת מהדבר הזה. אבל באמת, כמו שדיברנו על סלבדור, סלבדור, כן, התגלתה ראשונה, מקום שנקרא פורטו סגורו, הגיעו אליו הפורטוגל קברל, הפורטוגלי הראשון שהגיע לשם, וכמה עשרות שנים אחרי בעצם היא הפכה להיות הבירה של ברזיל הקולוניאלית למעשה, מתיישבים שם הפורטוגזים, הם מגלים כיתוב, יש שם אזורים מטורפים בגודלם שאפשר לגדל בהם סוכר, שהיה המצרח הכי הכי מבוקש בתקופה הזאת, לא רק סוכר, דרך אגב, גם קפה וקקאו וגומי ועוד, ושם הם מתיישבים, מביאים לשם המוני עבדים ממערב אפריקה, ובמהלך כל המאה השנים קדימה, זה בעצם הנמל המרכזי שבו מתנהל סחר העבדים שם. כעבור מאה שנה, במאות ה-17 ו-18, מתגלה אזור ליד ריו דה ז'נרו.
באיזה קזואליות אנחנו מדברים על משהו שקרה, שלא לפני המון זמן היסטורית? שאנחנו אומרים, מכרו בני אדם, לקחו זה.
מטורף, מטורף, מטורף לגמרי. זה באמת ממש ממש מטורף. אבל תכף גם נבין כמה מהדבר הזה יצאה התרבות הברזילאית. בעצם הדיכוי והעוני והפערים האלה בעצם היו מחוללי אומנות מטורפים. אבל רגע, נחזור שנייה
בנו את ריו, מצאו את ריו.
לריו, מינס ג'ראי, בעצם באזור שהוא קרוב לריו גיאוגרפית, מתגלים מרבצי זהב, ואז האדונים הפורטוגלים אומרים, אוקיי, שם צריך לעבוד ולכרות את הזהב, יאללה, בואו נביא את העבדים לשם, מביאים את כל המוני העבדים מסלבדור, לא את כולם, אבל המונים מהם, וגם כמובן ממערב אפריקה.
תן לי מספר, בתאריך לי את הדבר הזה, אני רוצה להבין.
אני אתאריך. בגדול מדובר על בין 1700 לקראת סוף 1900, 1888.
וכמה אנשים הם מביאים?
המונים, המונים, מיליונים. מדובר במאות אלפים.
מיליונים שבמאות שנים הראשונות, קודם כל, שליש לא מגיע בכלל.
לא מגיע, הם שורדים את הדרך. נכון. אבל אנחנו רגע חוזרים לאזור הזה של מכרות הזהב. האזור הזה נקרא מינס ג'ראיס, ומינס בפורטוגזית זה מכרות מיינס, ובעצם לשם מובאים המוני עבדים, גם ממערב אפריקה, גם האזור הזה של סלבדור דה באיה, ובעצם הנמל של ריו הופך להיות הנמל המרכזי, הנמל המרכזי שבו עוברים עבדים, וככה הופך את ריו למרכז של סחר עבדים לא פחות גדול ממה שהייתה סלבדור, באמת אותה עיר שהיא ערש התרבות האפרו-ברזילאית. ואנחנו מבינים גם שכתוצאה מהדבר הזה גם צמחה סמבה ועוד כל מיני מסורות ותרבויות שקשורות בתוך המרקם התרבותי הזה של ריו דה ז'נרו. ואחד מהמקומות שהם היו מגיעים אליהם, כמובן לנמל, יש שם מזח שהוא אתר היסטורי שהגיעו אליו העבדים, אבל יש גם סלע מאוד מאוד גדול שנקרא פדרה דו סאו, סלע המלח, שהם היו מגיעים לשם העבדים וטוענים ופורקים מלח, ועם השנים זה הפך למין מקום כזה שהם היו מתאספים בו, מתגודדים בו, ומקיימים את משמרים את התרבות שלהם, מקיימים את אותם מעגלי סבא שהם הביאו בעצם מאפריקה, את המקצב הזה למעשה, והם שם מאוד מאוד נוהגים לשמר אותו ולצאת ולרקוד ולקיים את המסורות שלהם. ב-1888, כן? שזה שנה לפני שברזיל הופכת לרפובליקה פדרלית, הנסיכה איזבל מבטלת את חוק העבדות, אבא שלה קצת לא הרגיש טוב, הוא לא היה כל כך בהכרה, היא מבטלת, הקיסר פדרו, היא מבטלת את חוק ביטול, את חוק העבדות, ובעצם האפריקאים משוחררים מהעול הזה של עבדות, אבל לא משוחררים מהעול של העוני, של הפערים החברתיים, הם עדיין מרגישים שהם בתחתית של התחתית של החברה הברזילאית, ומתוך הדבר הזה הם רוצים להראות שיש להם מה להראות, להראות את מרכולתם, שזה בעצם המסורות שלהם, כן. הריקוד, שמחת החיים, ובאותו מקום שאני מדבר עליו, הסלע הענקית הזאת, בעצם היום זה מין מרכז מאוד קדוש להם, מתקיימים שם הזרודס ג'יסמבס, בעצם ה...
תומה קדוש, כי זה, אבל במובן דתי.
דתי, דתי. אל הים. אני חושב
את המסורות הפגניות, האפריקאיות שהם הביאו איתם. אם תרצו, נדבר על זה מתישהו, על הקנדומבלה, ועוד כל מיני...
לא יהיה לך זמן היום.
לא יהיה זמן, אוקיי.
זהו, אתה צריך לרוץ, יש לנו עוד 3.5 דקות.
אנחנו נאלץ גם להרחיב על ברזיל, זה ברור, ואנחנו נרצה.
כן, כן, לא, באמת.
עכשיו אנחנו בריאו רגע.
דרך אגב, מי שרוצה לראות את הדבר הזה בסרט ממש ישן, זה אורפאו נגרו. שזה איזה סרט קלאסי נהדר, שם אתה רואה מעגלי קנדומבלה שהם נכנסים ממש, ומי שרוצה לקרוא על התקסים האלה שקשורים לים, אז ים המוות של עמדו, זה הספר שמדבר על ימנג'ה. בוא תספר לנו רגע קצת על איזה 2 או 3 אתרים מיוחדים, אחרים, שונים בריו, מעבר לדברים המוכרים.
אז הפדרת ניסאו הזה שעכשיו דיברתי עליו, זה מקום שמציינים בו כל ימי שני, מסיבות רחוב הכי הכי אותנטיות ומקומיות, לא תראו שם כמעט תיירים, אולי קצת היום מתחילים להכיר את זה, אבל מי שרוצה לחוות סמבה אמיתית, אפריקאית, מאוד מאוד מקומית, להגיע לשם בכל יום שני, זה ממש לא נמצא במפת התיירותית הרגילה, ואני רוצה רגע לעשות זום אין רגע לסנטרו של ריו דה ז'נרו, לשתי שכונות שאני חושב שז'וקה הזכיר אותן, שזו הלאפה, שזה המרכז הבילוי והמרכז המוזיקלי של ריו, ושם הרבה מאוד מקומות אייקוניים שמשוררים, כמו ויניסו ג'מורייס וטום ג'ובין, הזמר הענקי של הבוסה נובה, קיבלו שם השראות והופיעו שם, וסנטה טרזה. אני רוצה רגע לדבר על אומנות הרחוב של ריו דה ז'נרו. היא מאוד מאוד מאוד... מיוחדת, והיא מאוד מייצגת את מה שהתושבים שם רוצים להגיד. זאת אומרת, גם בפבלות וגם במקומות אחרים, הם מביאים לידי ביטוי דרך אומנות רחוב את המסרים שלהם, ואני מאוד ממליץ לצאת ולטייל בסנטה טרזה ובלאפה עם מדריך מקומי, שהוא גם אומן, יש שם אומנות גרפיטי מטריפה, לצאת ולראות את הציורים, למשל, של אדוארדו קוברה, שהוא אמן גרפיטי מאוד גדול וידוע בברזיל, את המסרים שם מאחורי הציורים, בין הסמטאות, ככה כשהבוסה נובה והסמבה ככה בוקעת מבתי המוזיקה, ולא רק זה, מי שמעוניין לצאת ולגלות את ברזיל דרך האוזניים, דרך הבוסה נובה ודרך הקצב, אז לקחת מדריך שהוא גם מוזיקאי, ולעבור דרך הברים הכי איקונים, דרך למשל, הבר ולוסו, שטום ג'ובין וויניסו ג'מורייס יושבים שם, ועוברת לנערה מדי יום, ומחברים את השיר גרוטה ג'יפנמה, את הנערה מיפנמה, אחד השירים שהם הכי הכי מושמעים בכל הזמנים ברדיו.
ואין מישהו שלא מוצא אותה שם בעיניים שלו, זה ברור. כן, כן, לא, זה גם המועדונים בלאפה, באמת, הם מועדונים של המאה ה-19, זה כזה, קריו קדג'מה וכל מיני מועדונים כאלה, זה באמת אווירה אחרת, זה אווירה מיוחדת מאוד.
זה בר סומנץ' ועוד כל מיני, לגמרי אווירה אחרת. אני גם כמובן מי שרוצה ככה לחוות והוא לא נמצא בקרנבל בריו דה ז'נרו, ממש אנחנו יודעים שריו דה ז'נרו זה קרנבל בסימן בתי ספר לסמבה, זה ממש ככה תחרות גדולה, תארו לכם ליגה כזאת של קבוצות שהסיום שלה זה ממש בקרנבל, ואירוע הסיום שלה זה מצד המנצחות, ואם לא יוצא להגיע דווקא בתקופה הזאת, לא חייב, אפשר להגיע לבית ספר לסמבה, לשלב ביקור בפבלה, היום יש פבלות מאוד ידידותיות.
זה מאוד מומלץ, אין שאלה בכלל.
כן, להכיר את הפבלות דרך גם העיניים של המקומיים, יש הרבה מאוד אומנים, צעירים מקומיים בתוך הפבלות, כן, כחלק מאותו פרץ, כמו שאמרתי, דיכוי שמחולל פרץ אומנות.
תשמע, אני עוצר אותך, אני באמת, אני רואה פה אנשים מתגרדים באי נוחות מזה שבא להם להיות פשוט בריו כבר. זה פשוט גמרנו אותם. אני אומר לך, אין לי מי לדבר פה עכשיו, כאילו זה נגמר, הסיפור הזה.
או זה אליו, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ואנחנו
עוד... בדיוק, זה הסיפתח.
אנחנו יודעים איך להגיע לך.
זה לא פייר, אני עכשיו מת לדבר על ריו עוד.
נגיע לזה. תודה רבה.
תודה רבה, יוז, תודה.
שלום.
ביי. בקיצור,
אתה יודע, אני כל פעם, אנחנו עושים הרבה תוכניות כבר, ולאט לאט אני מתחיל להבין משהו מכל המסה.
כן,
ומכל המסה, הרוחב של הדבר, העולמי, זה אפריקה.
ברור, אין שאלה בכלל.
תקשיב.
היא הבסיס, אין שאלה.
היא הבסיס, היא האימא, והאנשים האפריקאים הביאו הכל. הביאו הכל לכל העולם. הם כמובן לא זכו בקרדיט, הם כמובן לא היו הזה, הם כמובן נוצלו, הם כמובן הובאו בעל כורחם למקומות האלה. אז... אבל מה שהם עשו למקומות האלה...
אני לפני עשור, כן, 2012 אני חושב, היה לי רעיון לעשות טיול שקראתי לו מעבדות לחירות, שמתחיל בנווה שאנן, עם עובד זר מגנה, נוסע לגנה, שזה מערב אפריקה, שמשם כן. יצאו רוב העבדים, מגיע לסלוודור דה באיה, בזמן ימנג'ה, שזה זה לא הקרנבל, זה חגיגות של אילת הים, ממשיך לקריבים, לטרינידד טובאגו, שזה הקרנבל הכי טוב, והחלום באמת היה לפגוש את אובמה ב-I have a dream, באנדרטה של לינקולן. אבל באמת היה טיול כזה שבנינו אותו, וזה כל כך נכון מה שאתה אומר, התנועה מאפריקה, פשוט שינתה את העולם ברמה שאנחנו לא מצליחים להבין.
העוול הגדול שעשו ליבשת הזאת, היה משהו שאולי, ששינה את העולם לחלוטין, והעניק לעולם כל כך הרבה.
קודם כל מוזיקה,
העניק לעולם תרבותית,
משהו מטורף.
משהו מדהים. מתי כדאי להגיע לריו?
כאילו גם כל השנה, אבל בגדול העונות הטובות הם דווקא הקיץ שלנו, דווקא עונת הקרנבל היא כאילו לא, אבל באים בה כי יש קרנבל וכדומה, תכלס כמעט כל השנה, ההבדל עוד פעם הוא גשם או לא גשם, לא הייתי מתלבט אם יש לך פנאי.
לא דיברנו הרבה על אוכל, מנת רחוב?
יש מלא אוכל בברזיל, ואני אפילו לא אכנס אליו, אבל דווקא במקום של הרחוב הייתי תופס את אחת מכיסאות כתר הפלסטיק שיש על החופים, מתחת למזנונים שלהם, ממש ככה, זה הברים שלהם, ותופס איזה קפיליניה טובה, ואחרי זה נהיה רעב מזה, אבל ממש מתחיל באלכוהול. הקשסה, טוב, גם העולמות הטרופיים, כל הזה, אבל הקשסה, ואיך שהם עושים את הקפיליניה, לא מצאתי מקום בעולם שעושה את זה בצורה כזאת.
חוויה מיוחדת?
חווה מיוחדת, קודם כל, באמת, כל הביקורים, או עולם הביקורים בפבלות, שיש היום סדרה של כאילו מוצרי תיירות קלאסיים, דרך ממש לתפוס בן אדם, וללכת איתו יד ביד, כל מה שעיר האלוהים, לראות את החיים האלה, שהם באמת החיים האמיתיים של רוב אנשי ריו, זה משהו שהוא מרתק, והוא תופס, מכניס אותך לפרופורציה ומאוד מאוד גדולה.
אתה אומר, זה טיולי ענווה כאלה.
זה ממש טיולי ענווה, כי אתה בסוף רואה אנשים, אפרופו אפריקה באיזשהו מובן, ראית את זה גם קצת בטנזניה, שיש משהו בבסיס שלהם שהוא שמח בסוף. שאי אפשר לתאר את זה.
ועל מה אפשר לוותר?
על הדברים, נגיד, אתה יודע, קופו קבנה כאלה של להיות בחוף וכזה, זה כאילו לא...
תיירותי מדי.
כן.
אוקיי, קיבלנו. זיו המויאל הוא האורך והמפיק שלנו, ועל הביצוע הטכני, מה כתוב יונתן? מה אתה נותן קרדיט לבן אדם שהוא לא זה? קרולינה אבייב, כפרה עלייך, ועל הדיגיטל, מה היה, נכון? למה אתה עושה לנו את זה? למה אתה עושה לנו את זה? למה אתה מחבב? ולמה אתה נפטר עכשיו?
אתה לוחץ כל פעם על הכפתור הזה, מה הכפתור?
אתה יודע שפעם, על הכפתור הזה היה כתוב קוף?
כן?
פעם על הכפתור הזה, שפשוט סוגר, היה כתוב קוף. וכל פעם שאתה משתה...
לא, אבל אני באתי, הכנסתם אותי לרדיו, אתה שני...
ביי, נגמר, ביי, ביי.